פיניתם זמן כדי להאזין לפודקאסט? השקעתם. עכשיו בואו נדבר על השקעה אמיתית. חדש ובלעדי במנורה מבטחים, מנורה אול סטארס. כל הכוכבים של עולם ההשקעות במסלול אחד, הזמין בכל מוצרי החיסכון של מנורה מבטחים, ומאפשר לכם להשקיע בגדול. להשקיע בגדול עם גופי ההשקעות המובילים בעולם. לפרטים, היכנסו לאתר מנורה מבטחים, או פנו לסוכי הביטוח. המסלול זמין החל מהראשון לראשון 25, והאמור אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני, או תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין. רואי זריאן וגילי ורמוט עם קיקטוק. בית אול אי, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכם, בוקר טוב, בוקר של סימני שאלה, בוקר של אי ודאות. חשבנו שיש ודאות, אבל איכשהו עוד הפעם אין ודאות. אנחנו בוקר של יום שלישי, הסכם הפסקת אש, כן. לכאורה. בדרך לכאן ירי לצפון, אז בוא נקווה שיהיה פה שקט. עד כמה שאפשר. גילי, מה קורה? איך אתה היום?
בסדר גמור. קודם כל, אתה יודע, שהילד התעורר בבוקר, אמרתי לו, יש הפסקת אש. הוא אמר לי, מה, חוזרים לבית ספר? אתה מבין? שבניינים ייפלו, אבל שהוא יישאר בבית. ודבר שני שלאשתי, יש היום יום הולדת.
מה?
כן, ואני פה.
תגיד, אתה משוגע גם לאשתי יש יום הולדת היום.
די, נו.
מה, 24 לשישי?
כן. אבל אתה יודע למי הכי גדול יש יום הולדת היום.
רגע, עד כמה איריס?
37.
די, נו, ביום של... אני בשוק.
יו.
אחי, אני בשוק.
אבל אתה יודע מי הכי גדול?
מי?
למה היא טוענת בכלל שאני זוכר מתי יום הולדת שלה? כי גם למסי יש יום הולדת היום.
אשתי נולדה עם מסי?
לא, הוא 88, הוא 87.
בסדר, באותו יום.
הוא שנה מבוגר מהן.
זה היא ככה מיוחדת, גם איריס כזאת, אה?
מבין.
אז מזל טוב למעיין ולאיריס.
יפה מאוד.
לא רוצה להגיד לאן מעיין נסע עכשיו, אבל בסדר.
אז אני מפה הולך לחגוג איתה, ועם הילדים.
ומה עוד רציתי לשאול אותך? איך יש ריקושטים מהרעיון של אתמול?
בני יצא מרוצה.
איך משפחת צער רגיבה?
בתיה פחות. בתיה אומרת שהמראיינים היו טובים, המרואיין לא היה מספיק חד, לטענתה. וזה על קצה המזלג, כי קיבלתי המון הודעות ממנה. אבל הכי חשוב שהמאזינים יהיו מרוצים.
זה נכון. אז היה לכם יום ככה לשבת ולשמוע, ויהיה לכם גם את מחר אם תרצו, אבל היום יש לנו עוד רעיון. רעיון שאפשר להגיד שאני עובד עליו בדיוק שנה. בול, אני לא מתבייש להגיד.
אז קצרת את הפירות בסוף.
בול שנה, זה רק מוכיח לכם שעבודה קשה משתלמת. יונתן כהן, מה קורה?
בוקר טוב.
בוקר טוב, איך אתה?
כל בסדר, ברוך השם. קודם כל שיהיה מזל טוב לאנשים שלכם.
איזה קטע, אחי, שלא ידענו. תשמע, אני בשוק.
מטורף.
אני בשוק.
כיף להיות פה. הבטחתי לך מילה זו מילה.
נכון, שנה. בדיוק לפני שנסעת.
כן.
טוב, בוא נעשה גילוי נאות רגע, כי זאת פעם ראשונה שמגיע לפה מרואיין, שהיינו ביחד בבני יהודה. אין הנחות. אוהב אותך, אתה יודע מה אני חושב עליך, ואנחנו מדברים מקצועי.
חד משמעי.
נכון?
אני אוהב מקצועי.
אז שידעו שהיינו ביחד והכל טוב, וגבר אז הוא היה שחקן מעולה. ניגע גם בתקופה הזאת של ההשאלות, ממש עלית על הבוגרים, אבל נראה לי שנתחיל מהסוף. אתה אלוף אוסטרליה, אחי.
כן, אלוף אוסטרליה.
אפשר אליפות, לא?
אתה באלקרס.
לא, מי שזכה באוסטרליה זה סינר.
סינר זכה עכשיו? אתה מבין כמה לא מבין כלום?
לא, עכשיו אלקרס זכה בפריז, אבל באוסטרליה זכה
סינר. אתה וסינר.
הם הנדל והפדרר החדשים.
הייתי בגמר, אבל...
וואלה, היית בגמר?
כן.
וואו. בגלל זה לא יודע, במתנסה חשבתי הוא במוקב אחרי טניס.
נשמע לי מדהים להיות בגמר טניס.
אתה לא יודע איזה ארגון ומטורף, כאילו. אבל כן, להיות אלוף אוסטרליה זה משהו שלא ציפיתי לו. אבל אתה יודע, חלומות מתגשמים, והכדורגל לוקח אותך למקומות כל כך יפים, אז אני שמח מאוד, הקשמתי סוג של חלום, לזכות בתואר מחוץ לישראל, וזהו.
אתה יודע, אני בטוח שבסוף קיבלת הרבה חשיפה, אבל אני חושב או לפני שנסעת לאוסטרליה, לפני ההחלטה לנסוע לאוסטרליה, אני בטוח שאתה יודע, זאת לא הייתה הבחירה הראשונה שלך. לא יודע, כאילו אם בקיץ ההוא של שנה שעברה, שאתה לא כל כך יודע מה קורה איתך, ובמכבי לא ממש רוצים, וכאילו, אני מניח שרצית מקום אחר, לא אוסטרליה.
מי הסוכן היה?
סוכנים תמיד, מגיל נוער זה קצב, הקצבים, ושלומי בן עזרא. כן, שנה שעברה היה לי קיץ מאוד 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 מאתגר, שזה פעם ראשונה שאני חווה אותו, שזה לחפש קבוצה, כאילו ברמה שאין לי קבוצה. ישבתי עם מכבי תל אביב אחרי המחנה אימון בעצם, הודיעו לי שהם רוצים להפסיק את ההתקשרות בינינו, שזה הכי טוב לשני הצדדים, ובעצם שלחו אותי להתאמן בצד, סוג של מנודה. התאמנתי בערך, לדעתי, חודשיים וחצי לבד, מדי פעם הצטרפו אליי שחקנים, אתה יודע, גם שהם טסים לחול, אז יש את האלה שלא בסגל ונשארים בארץ, וגם כאלה שגם חיפשו קבוצה והודיעו להם, אז אתה יודע, מדי פעם התחלפו, או התחלפו איתי שחקנים בטפטופים. אבל כן, התאמנתי לבד חודשיים, בלי קבוצה, בלי מסגרת, ובעצם חיפשנו קבוצה. אופציות לא היו יותר מדי, כי אתה יודע, לגדולות מכבי לא היו משחררות במצב הזה, וחיפשנו כל מיני דברים. כבר אני יכול להגיד לך עכשיו שאולי אנשים לא יודעים, ישבתי עם רוני לוי, אולי שבועיים לפני שחתמתי באוסטרליה, הייתי אצלו בבית, והייתה לנו שיחה מאוד טובה, וכן הראיתי נכונות והוא הראה נכונות, ובאמת דיברנו על כדורגל ועל איך כאילו הוא מתפתח, וקיבלתי פעם שנייה את הטלפון מגלעד, שאוסטרליה מאוד רוצים, ובוא תשמע, כי בפעם הראשונה ששמענו את זה אני ואשתי, כאילו אמרנו לא מוחלט, כי גם אשתי הייתה בתקופה הזאת בהיריון, ואתה יודע, לעבור עם אישה בהיריון וילדה קטנה לאוסטרליה, לסוף העולם, זה קשה גם לי, גם לה, גם למשפחה. ואז הגיע הטלפון השני, אחרי הפגישה עם רוני לוי, שפחות או יותר כבר הבנתי לאן הדברים מסתדרים, ואמרתי, רגע, בואי נשב, נראה, נבל את העניין, נבדוק כאילו מה קורה רגע, מאיפה את יודעת מה יקרה. דיברנו עם המשפחה נתנו לנו אור ירוק מלא, של תצאו, תחוו, אתם צריכים את זה רגע. ועשיתי זום עם המאמן ועם הספורט דירקטור של מלבורן. ראיתי משהו נכון, הרגיש לי משהו נכון, ועשיתי את הצעד הזה.
זה שהם חלק מהסיטי גרופ, זה היה פקטור בהחלטה? אמרת, אולי פתאום, אתה יודע, אני יכול לעבור לעוד קבוצה שקשורה לקבוצה הגדולה הזאת?
א', כן, יש קבוצה בכל, לדעתי בכל העולם יש קבוצה של סיטי, אם זה בספרד, בניו יורק, בכל מקום, בסין, בהרבה מקומות יש את הקבוצה הזאת של סיטי, וגם התנאים כאילו הראו לי מצגות ואצטדיון ומתחם אימונים, ובאמת, רמה הכי גבוהה שיש, לא נתקלתי בכזה דבר.
כמה אוהדים יש שם במשחקים?
הממוצע הוא לא גבוה. אני יכול להגיד לך אבל שבמשחקים הגדולים כן יש קהל. בגמר היה סולד אאוט אחרי רבע שעה.
כמה?
30,000. אבל כאילו בדרבים שלנו אז כן יש אצטדיון מלא, ואתה משחק נגד סידני או כאלה דברים, אז כן יש, בוא נגיד, ה-20 פלוס. אבל במשחקים הרגילים זה נע בין 5,000, 7,000, 10,000 כזה. אז זה קצת משהו שקצת, אתה יודע, קצת הפריע לי, אבל אתה יודע, בסוף שאתה מגיע למקום ואתה נהנה בו, ואתה משחק כל הזמן, ואתה מרגיש שייך ומרגיש סוג של
רצוי.
רצוי ומוביל בקבוצה, אתה נהנה וטוב לך וטוב בבית, והדברים פשוט זרמו ונהננו מכל רגע.
כמה זרים יש בקבוצה?
לדעתי, אני לא יודע לגבי הגבלת זרים שם, אבל היינו 3 או 4 זרים, הייתי ארגנטינאי, אוסטרי, צרפתי, וזהו נראה לי, ואני.
עכשיו תגיד לי, הליגה שם, הקבוצה שלך, שלקחה אליפות, אם אתה זורק אותה פה בליגה שלנו, היא פייר פייט נגיד למכבי תל אביב, הפועל באר שבע, מכבי חיפה?
אני שונא את ההשוואות האלה שאנשים עושים בין הליגות של הוא משחק שמה וזה ליגה חלשה ופה ושם, כי
הלכתי ישר לאלופה.
אין בעיה, אני מבין אותך, ולפעמים רואים גולים שלי ואומרים בונה, זה נגד קונוסים ופה, ואני לא רוצה להגיד מה
נגד קנגרו וקואלה.
אני לא רוצה להגיד מה רואים פה לפעמים איזה גולים יש, ובכל העולם, אתה יודע, יש טעויות וזה חלק מהמשחק, ויש, אתה יודע, שחקנים טובים. אבל אני חושב שהקבוצה שלנו, אם אתה לוקח את ה-11 הראשונים, שבקושי שיחקנו ככה העונה, כי היו הרבה פציעות אצלנו העונה, אני חושב שאם אתה זורק אותנו למשחק מול מכבי תל אביב, מכבי באר שבע, זה 50-50. אנחנו עומדים, כי אני חושב שהקבוצה שלנו מאוד מאוד פיזיים, חזקים, יש לנו הגנה טובה, הקישור שלנו מאוד עוצמתי, ויש אותי ויש כנף אחד שמושל מסלטיק, צעיר, שהוא שחקן ברמה גבוהה, והחלוץ הראשון שלנו נפצע בתחילת עונה בצולבת, אז ככה ששחקנו עם חלוץ יחסית צעיר כל העונה. אבל בכל מקרה, כקבוצה, כאילו, אני לא רוצה להגיד סתם, כאילו, אנחנו יותר טובים או משהו, אני חושב שזה fair fight, ובאמת, כאילו, יש רמה.
אתה יודע, לפני שהתחלנו להקליט, אז דיברנו קצת, אתה יודע, את הסמול טוק של לפני, ואז גילי התחיל להגיד לך שיש את פינת הלגיונרים של גילי. הוא עושה סיבוב מסביב לעולם, והוא נוגע בקזחסטן, והוא מגיע, ואז תמיד אני מחכה שהוא יגיע לאוסטרליה כדי להגיד את המשפט הקבוע, שאם היו נותנים לי להחליף ליגיונר מכל המסע הזה שהוא העביר אותנו עכשיו, אני הייתי מחליף את יוני. אני הייתי רוצה אוסטרליה.
ואני לא הסכמתי.
אני אמרתי לו, תשמע, אני רואה משחקים שם של יונתן.
הוא חושב טיול אחרי צבא.
כן, אני מבין מה אתה אומר, ואני מבין מה אתה אומר.
ואני אומר שאתה יוצא קצת מהרדאר, מהתודעה. פחות אנחנו מדברים עליך.
אני רואה את הקצירים שלך.
עובדה שבתקופה הזאת, אחרי זה גם ניגע בזה, לא זומנת לנבחרת גם. זאת אומרת, אתה קצת בצד המקצועי מתרחק מהתודעה ומהקרה.
אז איפה אתה? זה באמצע?
אז אין ספק שכמו שגיל, נתייחס רגע לגילי, שאתה יצא קצת מאירופה ומהליגות הבחירות, אז אתה כן מתרחק מהעין של הישראלים פה.
אין שידורים ישירים שלך בטלוויזיה.
אין שידורים, שזה גם מאוד פוגע. אבל אני יכול להגיד לך שאני אתייחס אליך, שאני יכול להגיד לך שעכשיו אנחנו מסתכלים אחורה בדיעבד על ההחלטה שלקחנו, אנחנו הכי מושרים בעולם, נהננו מכל רגע, המקום הזה הוא מקום מדהים, יש שם קהילה, באמת, אני יכול לדבר אליה מפה עד מחר, על הקהילה הזאת של היהודים והישראלים שם, שזה כמו מיני ישראל, באמת, ישראל היפה והטובה, כמו שכולנו רוצים, אנשים באמת הכי טובים בעולם שקיבלו אותנו מהיום הראשון, כאילו אנחנו משפחה שלהם, דאגו לנו להכל, עזרו לנו, אנשים שם גרים 30 שנה ו-15 שנה ו-20 שנה, ובאמת נהיינו חברים לכל החיים, אני יכול להגיד לך. אז כן, קודם כל ההחלטה הזאת היא לא החלטה פשוטה מצד המקצועי, אתה יודע שאתה קצת בורח מהעין, אבל מבחינה משפחתית וזוגית מבחינתי, ואתה יודע, גם עשתה לי עכשיו בדיעבד טוב לכדורגל ולפן המקצועי, אז כן, אני חושב שההחלטה הזאת היא החלטה חד משמעית טובה.
אני הלכתי למקום של השנייה להוריד לחץ. אתה מבין מה אני מתכוון? אתה יודע, אתה רוב הקריירה העברת במכבי תל אביב, ניגע קצת בהשאלות, אבל את רוב הקריירה העברת במכבי תל אביב, מועדון לחוץ, עם דרישות, עם קהל תובני, ואז אתה יודע, אני רואה את הקצירים שלך שם באוסטרליה, ויש שם אנשים עם סמיכות כזה על הדשא, וזה חצי פיקניק, חצי אפנינג, הרגיש לי כיפי, לא יודע, ככה זה הרגיש לי.
בארץ האוהדים והתקשורת זה קצת חיבוק דוב.
זה קשה.
אבל אם ככה, כמו שאתה מתאר, אז למה לא להמשיך שם? אתה כרגע שחקן חופשי, נכון?
א' חתמתי לשנה אחת, אז כרגע סיימתי את החוזה. אני יודע שהם מאוד רוצים. גם שבועיים ושלושה לפני סוף העונה כבר התחילו לדבר עם הסוכן שלי לגבי שנה הבאה, שהם מאוד מאוד רוצים, אבל הם יודעים את העלויות, והעלויות שם מבחינה כספית, כל הליגה. כאילו, זה כללי, אז הליגה שם היא לא... אין שם הרבה הרבה כסף. לא שופכים שם כספים, כי זה ליגה שהיא לא רווחית. לא באים לשם שחקנים צעירים ומוכרים אותם וכל מיני כאלה. אז כרגע זה עומד כזה בין לבין, אני עוד לא יודע מה קורה. עוד לא סגרתי שם את הסיפור, אז אתה יודע, הכל פתוח, הכל יכול להיות. כרגע אני חופשי ו...
זאת אומרת, העונה התפשרת על שכר, או שמכבי
עזרו? לא, זה היה... הם מבחינתם באו בחצי-חצי עם מכבי, אז מבחינתם זה בא זהב. אז הם השתתפו חצי-חצי בשכר עם מכבי תל אביב, אז כאילו הם קיבלו שחקן בפרופיל גבוה בחצי מהשכר, וגם זה בא טוב למכבי, כי פשוט בסוף רצו להיפטר מהסכום הגבוה. אבל אני חושב שזה בא טוב לכל הצדדים, גם לי, גם לקבוצה שעזרתי להם, שזכינו בתואר שהם כל כך רצו, פעם שנייה בתולדות המועדון שהם זוכים באליפות. אז ככה שאתה יודע, התקשורת עוד לא נגמרה איתם, כרגע, אני לא יודע איפה זה עומד כרגע, אבל... לא נגמר עוד שום דבר, והכל פתוח.
יש לי מלא שאלות. למי עשית שקט אחרי הגול? אחרי שער האליפות שלך?
עשיתי שקט, זה פעם שנייה שעשיתי. עשיתי שקט לאוהדים של מלבורן ויקטורי, שזה הדרבי שלנו. בדרבי הראשון שלנו, זה היה מחזור שלישי. אז אתה יודע, דרבי, אני יודע מה זה דרבי פה, אתם יודעים, זה דרבי, זה אמוציות, זה קהל, זה אבוקות, זה קללות, זה שריקות בוז, זה הכל מהכל. ושם זה מנטליות אחרת, זה אין שם
פיקניק.
בוז, אין, לא, זה לא ביקניק, זה יש שם אווירה טובה, אבל זה לא, אין שם שריקות בוז, ואין שם כללות וכל מיני דברים כאלה. אז כל פעם שאני נגעתי בכדור, כאילו במשחק, שרקו לי בוז. עכשיו, אני לא שמתי לב לזה, כי אתה יודע, אני רגיל לזה, כאילו, אני יודע, דרבי שורקים בוז, כאילו, לכל מי שנגע בכדור. וסוף המשחק, באו אולי כמה שחקנים, וכאילו, קצת רמזו לי כזה של סוג של מצטערים, ואתה בסדר, והכל טוב, וזה, ואז קראתי כתבה של איזה יהודי, שהוא חי במלבון, שאמר ששריקות בוז הופנו אליי במכוון, בגלל להיותי יהודי וישראלי, שזה שריקות אנטישמיות בעצם. אז אתה יודע, אז כאילו לא הבנתי את זה במהלך המשחק, קצת נפגעתי אחר כך, אבל אתה יודע, אין מה לעשות.
אבל לא שכחת.
לא שכחתי, ובדרבי הבא שפגשתי אותם, יצאנו אחד-אחד וכבשתי את השער הראשון, ועשיתי להם שקט, והתמזל מזלי שפגשתי אותם גם בגמר, ורציתי מאוד לפגוש אותם, ודמיינתי את הרגע הזה עוד פעם. לכבוש לשער של היציאה שלהם, של הקהל, ועשיתי להם עוד פעם, ואני חושב שהקרמה ניצחה.
אז אפרופו אנטישמיות, זה גם שאלה שכתבתי לעצמי. ביום-יום, אתה ורוני והילדים, בעיקר הילדה, נכון, הילד נולד לא מזמן, חוויתם משהו? אפס. היה לכם איזה משהו, אשבתם בבית קפה, הלכתם ברחוב?
יכול להגיד לך שאפס, אפס, כאילו, א', גרנו באזור שהוא של יהודים וישראלים, ככה שאתה כאילו עטוף באהבה ועטוף בישראליות, שזה אין דבר כזה, אבל לא, לא הרגשתי גם מבחינת הקבוצה, כאילו, אתה יודע, עטפו אותי, ואף אחד, אף פעם לא שאל אותי לגבי המלחמה, או מה אנחנו מעדיפים, מה פה, מה שם, כאילו, התנתקו מזה לגמרי, והראו לי, כאילו, התייחסו אליי כמי שאני, ולא איזה לאום אני, ומה אני, אתה יודע.
גם לא ברעיונות, נגיד, סוף משחק, אתה יודע, שאלו אותך מה אתה חושב על המצב בארץ, כלום.
היה לי שתי רעיונות, ובאמת, היה קצר וקולע מקצועי, לא דיברו איתי על שום דבר שם. אז ככה שאני יכול להגיד לך שלא, אבל כן, אתה יודע, שמו סיפורים, ראיתי בחדשות גם אלה ששרפו בית כנסת, שזה ליד הבית שלי וזה, אבל ביום יום אתה לא מרגיש את זה.
אז לא היה חשש, נגיד, רוני לא, הרגע שהיא אמרה לך, יוני, אנחנו לא יוצאים מהבית, כלום.
יכול להגיד לך שאפס, נהננו מכל רגע.
היית ממליץ לכדורגלן ישראלי לצאת לשחק באוסטרליה?
חד משמעית.
כן?
חד משמעית. אני חושב שזאת חוויה מטורפת. עזוב, גם הפן המקצועי הוא כיפי, כי גם הליגה היא סבבה לגמרי וכיפית וטובה ומאתגרת ויש קהל, אבל גם, אתה יודע, מסביב, כאילו, זה דברים שלא תחווה בחיים, אתה יודע, מתי אני אצא לשחק להיות באוסטרליה, כאילו, לא חשבתי על זה בחיים. זאת עיר מטורפת, מלבורן, יש לך כל כך הרבה דברים לעשות, ואתה יודע, שיש לך פגרה, אתה פתאום נוסע למקומות ולחופים ולמקומות הכי יפים בעולם. וגם הטניס שדיברנו עליו, שאתה רואה טורניר גרנדסלאם ברמה הכי גבוהה שיש, ורואה את הכוכבים הגדולים, אז זה הכי כיף בעולם, זה דברים שיהיו איתי לכל החיים.
טוב, עוד משהו על אוסטרליה, חוץ מזה שסיימת גם, נכון, קיבלת נעל הזהב.
כן, מלך שערים של הקבוצה.
אתה מבין, הבן אדם היה פצוע איזה חודשיים וחצי.
שישה שערים, מלך השערים, כמה משחקים זה בעונה?
20 ו... לדעתי 24 לפני פלייאוף. אבל הפלייאוף הוא מקוצר, הוא לא כמו פה, כאילו רבע גמר, חצי גמר.
שישה שערים, מלך השערים של העונה?
של הקבוצה.
של הקבוצה.
אוקיי.
במשותף עם מישהו, נכון? יכול להיות?
הוא סיים חמישה,
הוא סיים חמישה.
יאללה. אבל נתנו לו כי הוא אוסטרלי, אז אתה יודע.
אבל היה איזה דיבור שזה במשותף, הוא גם קיבל משהו?
אני אגיד לך מה, יש עד העונה ויש את הפלייאוף.
אז
כאילו עד העונה סיימנו שנינו חמישה, ואני הפקעתי בגמר.
הבנתי. שער זהב. הבנתי, טוב.
דיברנו מקודם, אתה הזכרת את זה, שהגעת בקיץ שעבר שהיה קיץ הכי מאתגר שלך, והיית מנודה ומתאמן בצד. מתי הבנת שמכבי לא רוצים שתמשיך, שמרים לך את הדרך החוצה? זאת אומרת, שהתחילו האימונים של אותה עונה, אנחנו מדברים על קיץ 24. כבר ידעת לאן זה הולך, או שפתאום אתה מגיע לאימונים וסיים אותך בצד?
אני יכול להגיד לך שלקראת סוף, כאילו, סוף רוביקין, לקראת סוף האימונים כבר דיברתי עם הסוכן שלי, דיברתי עם אנספורד, וכן רצינו לראות איך אנחנו מסתדרים לגבי עזיבה ולגבי כאילו דרך חדשה, כי זה לא הסתדר. ובן הגיע אליי הביתה, אליי ולאשתי, בא לשיחה, ובאמת הייתה שיחה טובה, והוא אמר לי שאם זה היה תלוי בו, אז כאילו הדברים היו נראים אחרת, והוא יודע שזה המאץ' הזה בקדנציה השנייה לא עבד כל כך טוב. והוא הסביר לי שאם רובי קין יישאר, כי הוא היה בסימן שאלה בקיץ, הוא אמר שאם הוא יישאר אנחנו ניתן לך ללכת, וכאילו, בוא, הוא לא מאמין בך, וניתן לך ללכת, ובאמת שתתקדם, אנחנו לא רוצים לתקוע אותך ולהחזיק אותך בכוח.
אבל הוא לא נשאר בסוף.
ואז פתאום הוא לא נשאר, אז כאילו הייתי, אתה יודע, בין לבין כזה לא ידעתי מה לעשות, ואמרתי שאוקיי, בוא נתחיל רגע, אתה יודע, מסגרת במכבי תמיד טוב להיות, ומשם נתקדם.
ואתה אומר, הגיע מאמן חדש, אני אנסה להרשים אותו, מתחיל עם דף חדש?
לא האמנתי בלב שלם שאני אנסה להרשים מאמן חדש, כי הבנתי לאן ללך הרוח של המועדון כבר הולך, מבחינת זה שזה לא עבד והכל טוב, כאילו, ולא צריך להיות אויבים. והתחלתי את העונה, וכבר הייתי מההתחלה כזה, שכזה אני לא נספר ולא יותר מדי, היה מחנה אימון ולא פתחתי בשום משחק, שחקתי פה 30 דקות, פה חצי שעה, פה מחצית, אז הבנתי כבר פחות או יותר לאן זה הולך, ודיברתי עם הסוכן שלי שבו נתקדם, וישר אחרי המחנה אימון חזרנו לארץ, והייתה את השיחה שדיברנו עליה. אני, בן, דומיניק ויואב זיו גם היה חלק, ופשוט אמרו לי שהמאמן לא רוצה אותי יותר באימונים, לא, כאילו, הוא רוצה 20-22 שחקנים באימון, אין לך מה לעשות באימונים, ואת סתם תהיה בצד, ניתן לך לעבוד בנפרד, בשעות אחרות, בימים אחרים, וקיבלתי את זה, לא חשבתי שזה יימשך כל כך הרבה זמן, אבל אתה יודע.
לא יודע, לי זה נשמע הזיה.
דברים מתגלגלים.
אני אגיד לך למה זה נשמע לי הזיה, כי לפני היציאה שלך לאיטליה, היית כוכב. היית אחד הכוכבים של מכבי תל אביב. ובאמת יצאת לנסות להגשים חלום, שאני לא חושב שמישהו יכול לבוא בטענות, אגב, באו אליך בטענות, נדבר גם על זה. ואז אתה חוזר, ואתה חוזר על תקן, אתה יודע, טלנט. שחקן, הבן העובד שחוזר מאיטליה, הכוכב הגדול של מכבי תל אביב, אתה חוזר לקדנציה שנייה, וזה כל הקדנציה. זאת אומרת, זה לא רק העונה האחרונה של רובי קין. אתה יודע, אני הלכתי ובדקתי, אגב, תקן אותי אם אני טועה, כי לפעמים אני, יש לי הפרעות קשב וריכוז, אבל בדקתי, שיחקת פחות מ-900 דקות בשנתיים בליגה. אני לא טועה, נכון, יוני?
אני לא יודע לגבי דקות, אני יודע לגבי משחקים.
כשחזרת, מי היה המאמן כשחזרת?
איביץ'.
איביץ', שאמר את המשפט שאני עד עכשיו לא מצליח להבין. כאילו, אני שוב, גילוי נאות, אני מכיר את יוני מבני יהודה, אי אפשר להגיד עליו שהוא לא מקצוען. הוא אמר עליו שהוא חזר עם עודף משקל, בגלל זה הוא לא משחק.
ולפני שיצאת, היה לך עם איביץ' הצלחה.
הצלחה גדולה. מאוד, גם...
כאילו, אם כבר לחזור זה למאמן שמכיר אותך ומאמין בך, אז מה...
חזרתי, אני יכול להגיד לך, מעל 50% בגללו, כי הייתה לנו שיחה אחת לפני שחזרתי, והוא אמר לי שהוא מאוד רוצה אותי, והוא מייעד לי תפקיד מרכזי בקבוצה, וחזרתי בגלל זה, אתה יודע, גם באיטליה לא כל כך הלך, אז אתה יודע, תמיד טוב לחזור למקום שאתה מכיר ואוהב, אז חזרתי לשם, אז בוא נעשה קודם כל סדר, לגבי מה שדיברת.
כן.
לא מתבייש להגיד שעזבתי ככוכב של מכבי תל אביב, הייתי כוכב במשך שנתיים, שלוש, זכיתי בשתי אליפויות בגבי המדינה, ככה שהרגשתי באמת על גג העולם במכבי תל אביב, ובמשך כל השנים האלה גם קיבלתי הצעות מחול, ותמיד זה איכשהו התמסמס ולא עבד ולא הצליח. אז אתה יודע, זה מאוד מאוד בער בי לצאת,
למה צריך להסביר את זה בכלל? מי בא אליו בתלונות?
אבל באו אליו.
אולי שזה ליגה שנייה, ונגיד, היית צריך כמו דור פרץ, זה עניין של הצעות כמובן, ללכת ליגה ראשונה, אבל מישהו יכול לבוא בתלונות, ואדם הולך לאיטליה, אל תדליק אותי. לא, כאילו...
גילי, אתה כל פעם מאבד את זה ברעיונות, גילי.
מי בא אליו בתלונות?
תשאל אותו,
הוא יגיד לך. אני לא שולט באנשים ש...
מי? אוהדי מכבי
באו לך בתלונות. ובפוסט הוא חצי מתנצל. ואני אומר, על מה אתה מתנצל, יוני? אתה יודע, הוא כותב, סליחה אם אנשים נפגעו ממני, אני בסך הכל נוסע להגשים חלום. מה? עכשיו, אתה יודע, אני לא יכול לשפוט את כל האוהדים, אני בטוח שקיבלת גם מאות הודעות תמיכה, אני מניח. פחות בא לי להתעקע בזה. יותר בא לי להבין איך יכול להיות שאתה עוזב ככוכב, וחוזר ומהר מאוד נמחק.
וגם יש את האמרה הזאת שאני לא מסכים איתה, ששחקן יצא לחול שנה והוא פחות שיחק בשנה הזאת, ואתה כן שיחקת, שקצת פחות משחק, אז הוא חוזר, אז זה פגע בו והוריד לו את היכולת, חרטה. אתה בתחילת עונה עושה מחנה אימונים טוב, מכין את עצמך, אתה חוזר, זה לא...
חד משמעית, אני לא חושב שהקדנציה שלי באיטליה היא כישלון, כי כן שיחקתי שם.
תכף ניגע בה גם, אבל אנחנו כאילו רוצים להתעסק.
אז כן, המעבר בין איטליה למכבי תל אביב, מבחינתי הוא היה סוג של להתחיל איזה משהו עוד פעם, לשמן את המנועים עוד פעם, ולחזור עוד פעם לקדמת הבמה. וגם, כאילו, אתה יודע, עוד לא ירדתי ממש למטה, כאילו, הייתי בפרופיל מאוד גבוה. חזרתי למכבי תל אביב אחרי שלא שחו שנתיים באליפות, ואמרתי, אוקיי, יאללה, בוא נחזיר את זה, כשהחזירו את דור פרץ, ורן זהבי חזר, שזה מאוד דגדג לי לשחק איתו, כי הוא חבר טוב, אבל לדעתי מהרגע הראשון במכבי שהגעתי לשם, זה לא עבד, כאילו, משהו שם לא נתפס, וזה, כמו שאמרת, אליביץ' על האמרה שלו, שלדעתי עד היום פוגעת בי.
אתה מבין, זה נזק בעיניי, זה...
זה נזק מאוד מאוד קשה שהיה לי, תדמיתית, במיוחד שזה היה טרי, וזה עד היום, אתה יודע, לפעמים זה עובר לי בראש, ולפעמים גם, אתה יודע, לפעמים עוקצים אותי ככה ברחוב, בכל מקום שאני הולך, ככה שאני לא הבין, אני לא יודע כאילו למה האמרה הזאת נאמרה.
עכשיו בוא, אתה לא פרייר, במרכאות. אתה לא נכנס אליו, אתה אומר לו, הלו איביץ', מה קורה? מה זה האמירה הזאת?
לא נכנסתי אליו כי אני ציפיתי קודם כל, אולי אני תמים, אבל ציפיתי מהמועדון שיגבה אותי בדבר כזה, או שיגיד משהו למאמן. כי מועדון הביא שחקן בכל כך הרבה כסף, החזיר אותי בכסף שהוא שילמו מאיטליה, משלמים עליי שכר מאוד גבוה, אני באתי כפרופיל מאוד גבוה, אני לא חושב שמשלמים כזה שכר למישהו שישב בספסל או ביציאה, ומאמן בא ואומר כזה דבר, אחרי שבוע, שבועיים שהגעתי, אז כאילו, איפה הגב של המועדון שיגידה לו, כאילו, מה זה צריך להיות שאתה אומר ככה בדבר כזה? תגיד לו את זה בפנים, תגיד את זה בשיחה עם אנשי צוות שצריכים להגיד, כאילו, למה להגיד את זה לכל המדינה? אני יוצא מהאימון שנאמר הדבר הזה במסיבת עיתונאים, ואתם לא מבינים כאילו מה הלך, וכאילו, הייתי הולך ברחוב, שזה היה טרי, והייתי הולך למסעדה אפילו, ואומרים לי, שומע, אל תאכל את זה היום, תאכל את זה, דברים כאילו, אתה יודע, לאנשים אין רסן בפה, ואני לא יכול גם לשלוט באנשים, באוהדים, בדברים. אבל זה נתן, אתה יודע, זה נתן לחם לאנשים שכן רצו, אתה יודע, דברים רעים ורק להתאפס על איזה משהו. אז זה מאוד פגע בי, זה דברים שמאוד חלחלו אליי, ואני חושב שמההתחלה זה התחיל לא טוב.
תשמע, אני אגיד לך משהו על האמירה הזאת. זה כאילו קצת עבר על הדרך. אמנם לא מבחינת יונתן. כאילו, הוא לקח את זה, כמו שאתה שומע, בצורה מאוד קשה, ובצדק אגב. אבל בסוף דימוי גוף, בטח לספורטאי, אתה יודע, תראה, בן אדם יושב פה כמה, 4 שנים אחרי, כמה, מתי זה קרה?
3 שנים.
3 שנים, ואתה מרגיש שזה עדיין יושב. עכשיו, אם אתה אומר דבר כזה לבחורה, סליחה שאני עושה את ההפרדה המגדרית הזאת.
אתה צודק חד משמעי.
אתה מקבל פה עכשיו מתח של פוסטים ושיימינג, הורגים אותך. אם אתה עכשיו תשב בפודקאסט ותגיד על מישהי שהיא לא מספיק טובה, שחקנית כדורגל, במידה והיינו מסקרים ליגת נשים, והיית אומר, וואלה, היא כנראה לא מספיק טובה כי היא בעודף משקל, יכול להיות שהיית מקבלים את זה אחרת.
לא, אני חושב שזה לגיטימי שמאמן יחשוב דבר כזה, גם...
אבל יגיד לו את זה בארבע עיניים.
לא, בדיוק, גם יש נתונים, זאת אומרת, אין פה השערות, עולים על משקל, מה המשקל האידיאלי שלך, מה המשקל שלך היום, ורואים את המצב. אבל ברור שהוא היה צריך להגיד לו את זה בארבע עיניים.
הבעיה שהוא אימן אותי שנתיים לפני כן, והוא ראה את המשקל שלי שנתיים, הוא יודע את המשקל שלי שנתיים לפני כן. ואלף עברו דברים, עברתי פציעות, עברתי דברים, וגם עברתי לאיטליה, ששם עליתי במשקל וגם במסה שלי. אז ככה שטבעי שאתה תעלה במשקל, גם אתה יודע, מבחינה פיזיולוגית, אתה עולה במשקל ככל שאתה מתבגר. עליתי 2 קילו.
ולמה עלית במסת שיר באיטליה? כי יותר עובדים כוח?
עובדים שם הרבה כוח. פעמיים בשבוע יש לך חדר כושר רצחני. אבל אתה יודע, גם בתקופה הזאת בין איטליה למכבי תל אביב, אז גם לא התאמנתי עם הקבוצה, כי גם שם אמרו לי תתאמן בצד, כדי לא, אתה יודע, לחבל בעסקה שחס וחלילה אני אפצע, ו... אתה יודע, כל הצדדים רצו את העסקה הזאת, בסוף היא לקחה כל כך הרבה זמן, אני לא יודע למה, אבל גם שם התאמנתי בצד, כי גם התחילה שם הליגה ולא הייתי חלק מהקבוצה, והיו מוציאים אותי הרבה לצד למאמן כושר וזה, אז גם ככה לא הייתי מתאמן סדיר עם הקבוצה. זה קשה שאתה בחול ולשמור על שגרה מקצוענית, שאתה לא משחק ואתה רק רוצה להגיע כבר הביתה, ואלף ואחד דברים, אתה יודע, שלא טוב לך במקום אחד, אז קשה מאוד. וחזרתי, וציפיתי לחיבוק, וציפיתי לאהבה, וציפיתי לבוא, אנחנו לוקחים אותך עכשיו 10 ידיים, ואתה מתפוצץ פה כאילו. תחזור להיות מי שהיית, וכאילו, בום, מנחיתים אותך אחרי שבוע, שבועיים, כאילו, אתה לא תעשה פה מה שאתה רוצה, כאילו, אתה לא... אני מחליט עוד פעם, וזהו, זה מה שהוא בחר לעשות.
כאילו, לדעתך זה העניין של מאבקי כוח כזה? כאילו, חזרת כוכב, אבל אני הבוס פה, זה היה במקום כזה?
היה לו את זה בקדנציה הראשונה עם כמה שחקנים בכירים, שאני עוד הייתי פחות בכיר בשנה הראשונה איתו.
גם באנגליה זה היה לו בזמנו.
כן, הוא כנראה, זה הטבע של העבודה שלו, אני לא מתערב לו, ובאמת, אני יכול להגיד לך מיד על הלב, הנה, אני שם את היד גם אפילו, אני מאוד אוהב אותו ומאוד מעריך אותו כמאמן, אני חושב שהוא מאמן מצוין. לפעמים הניואנסים הקטנים שלו והגישה לשחקנים היא קצת שגויה לדעתי, אבל עוד פעם, אין לי מילים רעות עליו, אני מאוד מכבד אותו, הוא שדרג אותי ברמה מטורפת בקריירה, וחלק מהקריירה שלי אני חייב לו, כאילו, כי הוא נתן לי את הבמה, ואני מאוד אוהב אותו. מה שהוא אמר, אני לא מתחבר לזה.
אז מה, אבל שורה תחתונה, מקצועית, משהו לא עבד, או שלדעתך חזרת כאותו שחקן, אותו כושר, ופשוט לא נתנו לך את הגב בשביל להצליח, או שבאמת הייתה לך איזושהי נסיגה ביכולת?
אני אגיד לך מה, גם שהגעתי אז נפצעתי בארבע ראשי, היה לי פציעה של איזה 3 שבועות, ואז התחיל המונדיאל, שזה היה פגרה ארוכה יחסית של איזה 1.5 חודש.
באמצע העונה.
נכון. אז ואז חזרתי, והתאמנתי כרגיל כבר, וכושר והכל טוב, אבל מכבי שיחקו ב-5-3-2, עם יובנוביץ' ואירן, שהם בטון מקדימה ולא משנים שיטה. ואני צליביץ' הייתי משחק ב-4-3-3 בכנף, מצד ימין, מצד שמאל. אז כאילו השיטה הזאת קצת הייתה חדשה לי, והוא ייעד אותי לשחק רק בצד שמאל, כאילו מגן כנף על כל הקו, שזה תפקיד שקצת פחות נוח לי. אז אתה יודע, גם המשחקים ששיחקתי הם היו שמה. ופעם ראשונה ששיחקתי הוא הוציא אותי במחצית. ופעם אחרת אתה פתאום לא משחק וכן משחק ולא משחק ובתפקיד... שאתה לא אוהב ולא מתחבר אליו. אז זה התחיל ככה, אתה יודע, להתבשל למשהו לא טוב, והיה לי קשה להיכנס לעניינים ככה. ואז היה את החילוף מאמנים, שהגיע קרנקה, וגם שם זה פשוט לא התחבר, כי הוא בא לחצי שנה, ואין לו זמן עכשיו, אתה יודע, להתחיל לשקם שחקנים ולהכניס אותם לקצב. הוא פשוט הלך עם מי שבזון, והלך עם פרפה וגבי ואוסקר ורן ויובנוביץ', אז היה קשה להיכנס, וזה נהיה כדור שלג כזה שקשה מאוד לצמצם אותו.
תשמע, אתה... זה מצחיק להגיד את זה עליך, כי אתה לא... בסוף היו לך שנתיים, שלוש ממש טובות, אבל בשאר הזמן, כל הזמן היה לך איזה מערכת יחסים די מורכבת עם מכבי תל אביב, אבל בעיניי, באופי, אתה נורא מכביסט. עכשיו, למה אני מתכוון? אתה אף פעם לא מוותר. תמיד שאומרים לך, או בפעמים שאמרו לך, שמע, יוני, אתה לא מתאים, זה קרה גם אחרי השנה השנייה שלך בבני יהודה, שגם אז, אני זוכר, אז הייתי בבני יהודה, היינו יחד בבני יהודה, וסיימת, ויוסי אבוקסיס, כאילו, וברק אברמוב, עשו בערך כל דבר כדי לשכנע אותך לחזור, ואמרת, לא, אני הולך למכבי תל אביב, למרות שהם לא רצו אותך. אני ממש זוכר את זה, אמרו לך, יוני, לך, אתה לא צחק פה, ואמרת לבני יהודה, לא, אני מעדיף ללכת, להציק להם שם, עד שיתקבל את ההזדמנות, ובסופו של דבר זה ישתלם לך. מה שאני מנסה להגיד זה שבסוף תמיד מרגיש לי שמכבי אף פעם לא העריכה אותך עד הסוף. או רק לרגעים כן העריכה אותך. אתה מבין מה אני מתכוון?
אני מבין למה אתה מתכוון, אבל אני כאילו קצת לא מסכים איתך לגבי הערכה, כי כן הרגשתי הערכה ממכבי תל אביב כל השנים האלה. בקדנציה השנייה, כמו שדיברנו, קצת פחות. לפעמים הרגשתי שאני צריך לקבל את הגב הזה ולא קיבלתי אותו. ולפעמים הייתי צריך את השיחה הזאת מבן או ממאמן כזה או אחר שכן ירים אותי וייתן לי את הדחיפה הזאת באמת שאני מאמין בך בעיניים עצומות. ואני הולך איתך ולא קיבלתי את זה, וזה קשה מאוד לשחקן שפועל מרגשות, ואני שחקן כזה, שאני מאוד אמוציונלי.
ולא רק זה, העובדה שאתה באמת מנודה. אתה יודע, שחקן במעמד שלך, שתרם את מה שתרם למכבי תל אביב, לא מתאים.
אני חושב גם שאמרת ההתעקשות שלו במכבי, שהוא לא בא לבני יהודה ואמר, אני מתעקש ובסוף אני אשחק פה. מהצד השני גם אולי פגע בו, שהוא התעקש להישאר בסוף, לפני שהוא עבר לאוסטרליה. כאילו שנה אחת אולי אפילו מאוחר מדי.
אוקיי. גם יכול להיות.
לגבי בני יהודה...
שאני, אתה יודע, אני הייתי מאוד דיכאוני, או לא יודע, ולא הייתי מצליח. אתה יותר חזק ממני באופי כנראה. אבל לבוא כל משחק ולא לשחק, ולא יודע, יציע וספסל, ולא סופרים אותי, ועוד עונה, ועוד... לא חשבת לחתוך את זה לפני?
אז לגבי בני יהודה, קודם כל הייתי יותר צעיר, ויותר, אתה יודע, צריך להוכיח יותר, אז... אני חושב שהשנתיים בבני יהודה עשו לי דבר הכי טוב בקריירה שלי, כי אני חושב שסיימתי את השנת השלה בביתר תל אביב, בליגה הלאומית. עוד לא הרגשתי מוכן לשחק במכבי תל אביב, ואני חושב שהשנתיים האלה בליגת העל עם בני יהודה, ששנה אחת עברתי מאבקי ירידה קשים מאוד, שזה חספס אותי קצת וגרם לי להבין כאילו מה זה כדורגל ישראלי, שכלום לא הולך בקלות. ונשארנו ממש במחזור שניים לסיום, אבל בסוף לקחנו גם גביע המדינה, שניצחנו את מכבי. אז ככה שאני חושב שבשנה השנייה עם זריאן ויוסי אבוקסיס, שעשינו שנה מטורפת עם חוזז ואליאל פרץ ומאביס צ'יבוטה ויובל אשכנזי, ובאמת עשינו פלייאוף עליון ושיחקנו כדורגל באמת יפה. אז אני חושב שהשנתיים האלה באמת גרמו לי... להתעצב בתור שחקן ולהרים את הרמה, ואחרי השנתיים האלה באמת הבנתי שאוקיי, אני בשל, אני מוכן, אין לי מה לצאת יותר, לא משנה מה יקרה ומה יגידו לי. וכן, היה את השיחות עם בני יהודה בשנה השלישית שרצו שאני אחזור, אבל אמרתי שאם אני אמשיך בשנת השלות, בכל השנים של השלות, זה סוג של גלגל, שאתה לא עוזב אותו, שאתה מתחיל עם הקאבי ועוד פעם עוזב ומתחיל, אני רוצה להוכיח את עצמי באימונים, שיראו מה אני שווה, ואם זה לא יצליח בשנה המלאה הזאת, אני אצא עם ראש מורם שיגיד שעשיתי הכל כדי לשחק במכבי, ואני שמח מאוד שהגיעה לי ההזדמנות ולקחתי והאמינו בי, ועוד פעם אתה מדבר על הערכה, אני חושב שהעריכו אותי
מקסימום. בקדנציה הזאת מקסימום.
מקסימום, באמת, היה לי שם אהבה מהשחקנים המבוגרים, שכוכבים בפני עצמם, שזה שכטר, אלירן עטר, דור מיכה, אצילי, שחיבקו אותי איתם, ובאמת עשינו שנתיים מטורפות. וגם המאמן איביץ' היה מאחוריי, ומד מנספורד שהיה מאחורי כל הצעירים וכל המושלים שחזרו. אז כן, הקדנציה הזאת מבחינת לא לעצור את עצמי, אז שם לא רציתי לעצור. ואתה מדבר על השנה השנייה עם רובי קין, שכאילו למה לא עצרתי את זה לפני, אז אני יכול להגיד לך שנשכתי שפתיים הרבה פעמים. אבל ידעתי להעריך את מכבי תל אביב, שהחזירה אותי ברגע קשה מאיטליה, ונתנה לי תגמול לא קטן,
לא, שגם האמנת שלמרות שאני שחקן 20 ומשהו, אני עוד פעם יוכיח את עצמי כמו שהיה בתחילת הדרך, ואני עוד פעם אמצא את עצמי.
תמיד אני מאמין שאני...
כי זה היה נראה מבחוץ לפעמים עבוד, ואתה היחיד אולי שחושב שאתה יכול להפוך את זה.
כל עוד זה תלוי בי, אני תמיד יאמין. יש דברים שלא תלויים בך, ויש דברים, אתה יודע, שכדורגל זה 1001 סיבות של שחקנים אחרים, של פציעות, של מאמן במיוחד. אבל כל עוד זה היה תלוי בי, האמנתי תמיד שאני יכול לשחק, ואני כן הייתי הרגשתי טוב גם באימונים. אבל היה שתי שיחות שהתחלתי להבין כבר שזה לא זה. בשנה הראשונה עם קרנקה, שאני יכול לספר לך שיחה מאוד מאוד קשה שהייתה לי איתו, שלקראת אמצע עונה איתו כזה, נכנסתי אליו ושאלתי אותו כאילו, למה אני לא משחק? אני רוצה לשחק, אני מרגיש טוב באימונים, וכאילו, אתה יודע, אתה מכיר את זה שאתה נראה טוב ושחקנים באים אליך ואומרים לך שמה, אתה נראה מצוין ואתה נראה נדיר וזה. והייתה תקופה שלא הייתי בסגל אצלו. ונכנסתי אליו ושאלתי אותו, כאילו, מה קורה? כאילו, מה אני צריך לשפר? מה קורה? ואז הוא אמר לי, תסתובב, היה לו מסך בחדר. הוא עשה לי, תמכיר את זה שיש קליפים סופונה של שחקנים וגולים ובישולים וזה. אז הוא עשה לי את הקליפ ההפוך.
הוא בא מוכן? היה לו קליפ מוכן שלך?
ערך, נכנס לתיקיות שלו במחשב, אתה רואה לאן הוא נכנס.
ומה רואים בקליפ?
קליפ של פעולות שלי באימון לא טובות. שאני בועט מחוץ לשער, ששחקן עובר אותי באימון, דברים ממשחקונים שהם רק שלי, כאילו של שחקן עובר אותי, שעושים עליי דאבל ואני לא ממשיך, דברים כאילו קטנים של שחקן, דברים באימונים שקורים, כאילו זה יכול, אתה יכול לעשות כזה קליפ לכל שחקן באימון, ואמר לי כאילו, תראה את זה, מגיע לך לשחק? אתה יודע, הייתי בשוק, כאילו, לא ידעתי מה להגיד לו, כאילו, אמרתי לו... אוקיי, אבל אתה מראה לי את הדברים הרעים רק, אז ברור שכאילו, אם אתה עכשיו מראה את זה לכל בן אדם, יגיד לך, לא מגיע לו לשחק, אבל בוא תראה לי את הדברים הטובים גם. אז הוא אמר לי, אני לא רואה, כאילו, אני לא רואה מה שאתה רואה, כאילו, אנחנו לא רואים באותו עין את היכולת שלך, את מה שאתה רואה, ו...
לא החזיק ממך בקיצור.
לא החזיק, הבנתי שפה כאילו, אוקיי, פה זה לא, אין לי יותר מדי מה לעשות, לבוא, לחייך, להתאמן, ואתה יודע, מה שיקרה, יקרה. ובשנה השנייה עם רובי קין, אז הייתה שיחה, היה לי איתו איזה סמולטוק על המגרש, שהוא קרא לי לפני, איזה שבועיים לפני שמילסון הלך לאליפות אפריקה. אז הוא קרא לי ואמר לי, קרא לי הצידה כזה, שבמהלך האימון, ואמר לי שבוא רגע, אני רוצה לדבר איתך. אמר לי, אני יודע שאתה יכול לשחק גם בכנף שמאל. אז אמרתי לו, כן, הוא אומר, אני יודע שכל השנים שלך במכבי, שלפני שחזרת, היית בכנף שמאל ונתת גולים והכל. אמרתי לו, כן, אני יכול לשחק בכנף שמאל. אז הוא אמר לי, אוקיי, אתה יודע, מילסון עוד שבועיים לא פה, ומילסון שחק בכנף שמאל, אמר, אני רוצה להתחיל לנסות אותך שמה. אמרתי לו, אין בעיה, אתה יודע, נתן בי מוטיבציה וזה. אתה יודע כמה משחקים שחקתי בכנף שמאל מאז שמילסון הלך?
כמה?
אפס.
מה?
לא פתחתי פעם אחת בכנף שמאל.
מי שיחק שם שהוא הלך?
הוא נתן לקיקו, ואז הוא עבר גם ל-5-3-2. הוא שחק עם דור תורג'מן וערן זהבי, הוא שינה שיטה בגלל מילסון. כי הוא לא האמין באף אחד בכנף שמאל.
אז... אני בעלם, אבל למה הוא קרא לך? זה לא שאתה יזמת את השיחה.
הוא קרא לי, הוא אמר לי, ואז עוד פעם פה הבנתי ש... שזה לא... שמאמן לא מחזיק ממך, וזה... א', זה יכול לקרות.
באתי להגיד שהוא סיפר על קרנקה, שראה לו את הקליפ, אז אמרתי לפחות הוא לא בלנדר, הוא אומר לך את האמת, אתה רואה, אני לא מחזיק ממך.
כן,
פה הבנתי. פה זה בלנדר.
מה זה בלנדר? זה גם בלנדר מיוזמתו. זה לא שעכשיו יוני בא אליו ואמר לו, תקשיב, בוא, מילסון הולך. אולי תן לי, לא, הוא קרא לו. כן. שמה, זה הזיה.
אז פה זה שתי נקודות מפנה שהבנתי בכל שנה שהמאמנים פשוט לא מחזיקים ממני, לא אוהבים אותי, לא יודע אם לא אוהבים אותי, אבל כאילו לא מחזיקים ממני מקצועית.
כמה זה מערר אותך? אתה יודע, ברמה האישית, אני חושב על עצמי עכשיו, שבאים אומרים לך, אתה לא טוב. בסוף, זה כמו להגיד לך, אתה לא מספיק טוב. נכון, אני טועה?
בעיניהם כן, בעיניי לא.
זה מערר אותך?
זה לא מערר אותי.
אתה חוזר הבית, אומר לרוניץ' מי, אולי אני...
כן, אני יכול להגיד לך שבאתי לכל אימון ונתתי תמיד את 100% שלי, ותמיד עשיתי שמח בחדר הלבשה, ואתה יכול לשאול כל שחקן במכבי תל אביב. בחיים לא עשיתי איזה שביטה או איזה משהו באימונים, תמיד באתי, התאמנתי גם חצי פצוע, לא הפסדתי אימון אחד.
אבל זה לא הוריד לך את הביטחון, יונתן? באמת אני שואל. זה לא גורם לך לשאול את עצמך שאלות?
היו ימים, אתה יודע, היו ימים קשים שהגעתי הביתה וכאילו, מה עושים, כאילו, מה קורה? כאילו, מה, לא מחזיקים ממני כל כך הרבה אנשים, אתה מתחיל להבין שאולי יש משהו, אולי הבעיה בי. ובוא, אני לא אומר שעכשיו, אתה יודע, כולם אשמים ואני לא אשם. אולי גם לא סיפקתי את הסחורה, אבל אתה יודע, בסוף שאתה לא משחק כל כך הרבה זמן לאורך זמן, ואתה לא יכול לבטא את היכולות שלך ואת מה שאתה יודע, אז קשה מאוד גם להצליח, ופשוט בא מאמן ולא מחזיק ממך, ביום-יום אתה מרגיש את זה. אז קשה מאוד גם לבוא ולתת מעצמך את 100% הזה, שאתה יודע שבצד השני אין מישהו שבא ומחבק את הדבר הזה.
היו פעמים שכאילו הרגשת שנותנים לך את הצ'אנס פה כמה דקות, שם כמה דקות, ואתה לא מצליח להרים את עצמך?
חד משמעית. לא הייתי נראה כמו שאני, פשוט הייתי משחק, ותמיד הייתי יודע שאם אני קצת לא טוב מחצית ראשונה, אני מוחלף ראשון, ופשוט הייתי משחק יותר על בטוח, ואתה יודע, המשחק שלך משתנה, ואתה עצמך משתנה בכללי, בחיים, גם מחוץ לכדורגל, וזה משפיע על הכל, כל הדברים הקטנים משפיעים, ואני חושב שבשנתיים האלה זה פשוט היה קשה לבטא את עצמי, ולא הייתי אני בשנתיים האלה במכבי תל אביב.
הרגשת חלק, כאילו אני מוצא את עצמי כל הזמן שואל את השאלה הזאת, גם בן שהיה פה אתמול, גם שאלתי אותו, אני לא זוכר אפילו באיזה קבוצה הזאת הייתה, אתה מרגיש חלק מהאליפות הזאת עם רובי קין?
א', כן, כי לא שלא שיחקתי בכלל, בוא נגיד פתחתי 6 משחקים בהרכב, אבל אני מאמין אתה חלק מהקבוצה, אתה מתאמן עם הקבוצה, אתה חלק מהקבוצה, אין כזה, אתה לא מוציא את עצמך. מבחינתי שיחקתי, בוא נגיד, בין 15 ל-20 משחקים בכל המסגרות, אם זה באירופה, אם זה בגביע, אם זה בליגה, ואני חושב שכן פתחתי דווקא טוב את העונה עם רובי קין מבחינת אירופה וכיבושים ובישולים, וגם לא זוכר איזה תואר זה היה עם באר שבע, שניצחנו אותם 6-1.
אלוף האלופים,
שניצחנו אותם 6-1, ופתחתי וכבשתי, וכן הרגשתי חלק מהקבוצה. אני לא יכול להגיד לך שלא הייתי חלק מהקבוצה, כי גם אני בן אדם מאוד אמוציונלי, אמרתי לך את זה, ובחדר הלבשה אני...
אתה דומיננטי.
אני בכיר מאוד, וכולם, אני מרגיש שכולם כיבדו אותי, ועשינו צחוקים ובילויים, ואתה יודע, בסוף אני חלק מזה. יכול להרגיש קצת פחות, קצת יותר, כן, אבל חלק מזה ברור.
יש אכזבה ממכבי תל אביב מהשנתיים האחרונות, שקדמו בעצם ליציאה לאוסטרליה?
אני חושב שלמדתי בכדורגל שלא לצפות כבר יותר מדי ממועדון, מאנשים, משחקנים. אני בשלי, אני נהנה ממה שאני עושה, ואתה יודע, יש טיפה אכזבה, אבל גם הם יכולים להגיד שעליי יש אכזבה, אתה יודע, יכול להיות שזה הדדי, אבל התקשורת שלי עם מכבי נגמרה בצורה הכי חיובית שיש, והם כיבדו אותי, וגם כמו שאתה אומר, האימונים האלה בצד התנהגו אליי במקצוענות של 100%, היה לי תמיד מאמן.
עשו לו כבוד כמנודה.
אתה לוקח את זה לשם.
בעיניי זו תופעה שהיא בעייתית.
לא, קודם...
מצד שני, אני מכיר את זה מהמערכת שלפעמים אין ברירה, כי אותו שחקן מנודה במרכאות כאילו מפריע לאימון. אז אני כאילו, אני באמצע.
או מפריע לאימון, או שהוא נמצא באימון והוא פשוט לא עושה כלום.
כן, אני קצת באמצע עם זה, אני מודה.
אני העדפתי להתאמן כל יום 100% ולא לבוא לאימון, לעשות חימום ולהתאמן בצד עם
20 שחקנים.
בפעם הרכב ראשון נגד הרכב שני, ויש יותר מ-22 שחקנים, אז יש את הרזרבים שצריכים להיות בצד.
אז אם נגענו במנודים, אני רוצה לתת מילה טובה לקרלוס צ'קנה, שאימן אותי במשך כל החודשיים האלו.
וואלה.
מאמן אישי?
הוא אימן אותי, כאילו, בסוג המנודים.
הוא עובד במכבי?
הוא עובד במכבי, הוא נראה לי מאמן של ילדים ב' או ילדים א'
במכבי. בגלל זה הוא משחק שם בוותיקים.
והוא אימן אותי, ותקשיב, הוא בא לכל אימון. ו-100% ברמה, אתה יודע, לבוא לאמן מישהו שלא קשור כבר לקבוצה ומנודה בעצם, אבל הגיע לכל אימון עם חיוך, דחף אותי תמיד לקצה, לכל הפיזיותרפיסטים של מכבי שתמיד באו, וכל פעם מישהו אחר, ואילן וזיגדון שהיו מאמנים אותי בחדר כושר, באמת. זה אני יכול להגיד לזכותם שנתנו לי את הכלים.
כל המעטפת.
כל הכלים וכל המעטפת של כבוד, ואני שמח על זה.
אחלה, קרלוס. איזה איש מרגש.
וואו.
איש מרגש ברמות, עם סיפור חיים.
מדהים.
וואו.
ספר לנו על החיבור עם ערן זהבי. איך נעשה החיבור הזה?
ערן זהבי זה קליק ראשוני, לדעתי. נפגשנו פעם ראשונה בנבחרת עם אנדי הרצוג, עם האוסטרים. פעם ראשונה שנפגשנו באיזה מחנה שזימנו אותי לראשונה, שהייתי במכבי, ופגשתי אותו, ושאר עשינו איזה טורניר 6-6.
איך הוא אוהב.
ושיחקנו וזה, ולא יודע, מאז פשוט התחברנו, כאילו, החלפנו טלפונים, והיינו מדברים, והייתי מתייעץ איתו מלא. ותמיד ערן, כאילו, שהוא היה במכבי, אני הייתי בנוער וברמלה, כאילו, הייתי שייך למכבי, ותמיד הוא היה ההשראה שלי. ועכשיו פתאום לפגוש אותו ולהתאמן קרוב אליו, ולדבר איתו, ולהיות עכשיו, כאילו, כמו חבר, כמו אח. אז זה הדבר הכי מרגש שיש, ואני חושב שהוא עזר לי המון המון.
היה תקופה שאמרו שהוא כאילו לוקח אותך תחת חסותו, שהיית תקופה פחות נעימה שלך במכבי תל אביב, שלא יודע, הוא עוזר לך, אתם עושים אימונים אישיים ביחד, או...
כן, עושים אימונים אישיים, גם עכשיו אנחנו מתאמנים ביחד, זה לא קשור, אף אחד לא לקח אותי תחת חסותי, הוא כן היה פשוט דמות מרכזית מאוד במכבי תל אביב, ואני פשוט הייתי בפוזיציה קצת נחותה, אז לקחו את זה למקום הזה, אבל זה נטו מחברות, ונטו ממקצוענות שהוא דחף אותי, ודוחפים אחד השני, ומאוד תחרותיים שנינו, אז ככה שהחיבור הזה הוא נוצר באמת מההתחלה, והמשפחות שלנו חברות, ואנשים והילדים ביחד כל הזמן, ונפגשים גם מחוץ לכדורגל, ככה שאתה יודע, כיף לי מאוד שהוא חבר שלי.
ובתקופות הפחות טובות, אתה מצד אחד סובל, אולי לא יודע אם מנודה באותה תקופה, אבל לא בעניינים, והוא תמיד בשיא העניינים, אתה לא אומר לו, לך לדבר עם המאמן, תבדוק לי מה קורה, אתה יודע, בכל זאת זה לא עוד שחקן,
בחיים לא אמרתי לו, הולך לדבר עם מאמן. אני בכללי לא אוהב לדבר עם מאמנים, אלא אם זה מצב חירום.
לא, לא אתה. הוא, לך תגשש לי מה קורה, למה לא בתמונה, תבדוק.
אמרתי שבחיים אני לא אשלח מישהו אחר לדבר עם מאמן בשבילי. אמרתי לך, היו את הנקודות מפני האלה, שפשוט הבנתי שזה חד משמעי, כאילו שחור על גבי לבן, שלא מחזיקים ממני, ואין מה לעשות. וזה היה גם בעובדות בשטח, כאילו, פחות שיחקתי, פחות קיבלתי דקות. וזהו, אני לא שולח אנשים כדי לשכנע מאמן, כדי לתת לי שחק, זה לא חוג. זה בסוף מאמן רוצה להצליח. מאמן לא ייתן לי שחק כי רן זהבי אמר לו. אז...
היה תקופה שאפילו גרת אצלו או משהו כזה?
היה תקופה שחיפשנו בית בדיוק, והיינו צריכים להיכנס איזה שבועיים אחרי, איחרו לנו את הכניסה, אז לא היה לנו בית ויש להם שם יחידת דיור. אז ירחו אותנו, כן, כמו שאמרתי לך, אנחנו חברים טובים גם מחוץ לכדורגל, ואין פה איזה אינטרס או איזה משהו.
אז כחבר טוב, האמת שנסיים ככה את פרק ערן זהבי, אבל כחבר טוב, אני מניח שהיית אותו בקשר כל התקופה הזאת שלה באוסטרליה, והוא כאן, ואנחנו, אני לא יודע בגלל השעות, אני לא יודע אם אתה מבין כמה דיברו על ערן זהבי העונה, שזה מדהים, כי הפער בין הדקות שערן שיחק לבין מה שדיברו עליו, זה כאילו זה היה מטורף. האיש... ברור שבסוף, פלייאוף עליון, כמו שזהבי יודע לתת, אבל במהלך העונה הסדירה, הבן אדם מחק אותו. פשוט מחק את ערן זהבי. מה אתה חושב על זה?
כן, אז הנה, כמו שאתה רואה, כמו שדיברנו עליי עם מאמנים, אז מגיע מאמן שבא עם דעות מאוד ברורות, שיש חלוץ ראשון ויש חלוץ שני. חלוץ השני כרגע במקרה הזה זה ערן זהבי.
שלפעמים היה שלישי אפילו.
שמבחינתי זה הזוי, כן, ומבחינת עוד רבים. אבל אתה יודע, כאילו, אין מה לעשות, בסוף בא מאמן, ומה אתה יכול לעשות? גם אם אתה ערן זהבי הכי גדול בכל הזמנים פה לדעתי, ובמכבי תל אביב בפרט, מגיע מאמן שיש לו את הדעות שלו ואת הקבלת החלטות שלו, שהוא רץ עם שחקן. עוד פעם, אני חושב שזה שגוי ככה למחוק כזה כוכב בסדר גודל כזה, במיוחד שנתן כל כך הרבה למועדון הזה, ויכלו לשלב את זה באלף דרכים אחרות, ולא ככה למחוק. אבל בסופו של דבר, אם אני מסתכל עכשיו על כל העונה הזאת, אני חושב שהוא היה חותם על התסריט הזה. אני חושב שהוא היה חלק מאוד מאוד מרכזי באליפות הזאת. הוא הגיע למאני טיים כמו שהוא יודע תמיד. והוא סוג של, אתה יודע, עזר מאוד 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 למכבי תל אביב להביא את האליפות הזאת, כי הוא תפקד במאני טיים שאחרים לא תפקדו.
חד משמעית. טוב, שניכם שחקנים חופשיים עכשיו, אולי תעשו איזה, תחתמו ביחד איפשהו.
אגב...
חושבים על זה. כותרת, תערוך לי את זה, בבקשה, כותרת של יוני, אבל בלי, עוצה מהקשרות תעשה את זה. אז בוא נדבר באמת על זה שאתה שחקן חופשי, וכל האופציות פתוחות בעצם.
כל האופציות פתוחות.
כל האופציות פתוחות.
איפה הקבוצות הגדולות?
לא יודע.
אם אתה שומע את הפרקים שלנו, וזרקת שתקן, אז היה לנו איזה דיון לא מזמן, שבגלל מן הסתם, אתה יודע, המלחמה והמצב בארץ, ואז התחלנו לחשוב על ליגיונרים, ישראלים בכירים, שהם על המדף. אז כמובן שחמודי קנן היה המלפפון הכי חם, והוא חתם בהפועל באר שבע, ואז אמרנו, בוא נה, יונתן כהן. יונתן כהן יכול לבוא לכל קבוצה גדולה. כן. עכשיו, השאלה היא מבחינת יונתן כהן, כל האופציות פתוחות. עכשיו, אני אלך איתך לארטקור, רק בשביל הכותרת, תן לי את זה, בבקשה. ספרה מתקשר ליונתן כהן.
או ליאור רפאלוב.
רגע, למה? חכה עם ליאור רפאלו, מהקשה לקל.
סליחה.
ספרה מתקשר, ואומר לך, תשמע, לא צ'ק פתוח, אבל בוא, אתה הליגיונר הכי, אתה הישראלי הכי בכיר שלי.
אם היית שואל אותי לפני 4 שנים, הייתי מנתק לו את הטלפון ישר, אבל עכשיו אתה שואל אותי, אז כן, מדבר איתו מנהל מסע ומתן, ורוצה לשמוע מה הוא אומר. אין לי בעיה.
עכשיו, למי שלא זוכר מי הבעלים, כאילו, מי זה ספרה, ספרה זה הבעלים של הפועל תל אביב.
כן.
זאת אומרת, זה לא פוסל את זה. לא פוסל.
כל האופציות פתוחות.
כמו שהוא אמר, לפני 4 שנים אמרת שאתה לא רואה את עצמך במועדון אחר בארץ.
לא הייתי רואה את עצמי במועדון אחר חוץ ממכבי, אבל אתה יודע, דברים השתנו, אין מה לעשות, זה הכדורגל. בוא, הלוואי, והעדיפות הראשונה שלי תמיד היא לשחק במכבי תל אביב בארץ, אבל דברים השתנו, גם בשנתיים האחרונות, גם, אתה יודע, כל הערך הרוח השתנה, ואני, כל האופציות
פתוחות. אבל מחקת לי איזה 3 שאלות עכשיו. כי אני הייתי בטוח שהוא יגיד לי, הפועל לא, ואז אני אעבור קבוצה-קבוצה. אז רגע, אם הפועל כן, אז הכל כן. פועל באר שבע כן, מכבי חיפה כן. אני אגיד לך למה מכבי חיפה, ואני מתחבר למשהו שאל על ליאור רפאלוב, כי מבחינתי, יונתן כהן, עשית מלא דברים. יש לך את הגול הזה בסמי אופר?
עם עצמות.
ב-4-3?
גול אייקוני.
אייקוני. עכשיו, אני לא יודע, כאילו, אני לא מצליח אפילו... טוב, אמרת הפועל תל אביב כן, אז ברור שמכבי חיפה כן.
כל האופציות פתוחות. כל האופציות פתוחות.
שחקן חופשי. קיבלת את הכותרת.
לא, אני אגיד לך משהו, זה אותי, אני, א', אני חושב שזה גברי.
פיגו שיחק בריאל מדריד ובברסה, ולואיס אנריקה שיחק בריאל מדריד ובברסה.
הוא נותן לי דוגמאות מחולי, יושב פה לידי.
אבל מי אני? אז אני קטון, כי אני נותן לך דוגמה של נתלה באילנות גבוהים.
אבל על פיגו זרקו ג'יבי, נכון? מה זה היה בקבוק הזה שזרקו עליו?
ואפילו רביבו שיחק בגלת הסריי בפנרבחצ'ה, אז מי אני?
נכון, נכון. וואו. הפתעת, הפתעת לטובה גם, דרך אגב.
זימונים אחרונים, רן בן שמעון לא מזמן אותך. א', אם לדעתך אתה שווה נבחרת היום, ובתאים הוא היה בקשר איתך כל התקופה הזאת.
את האמת שנבחרת תמיד לא הדבעתי שם חותם במהלך הקריירה שלי. שהייתי בסי במכבי, שהייתי אחד מכוכבים של ליגת העל, אז כן הייתי מזומן, אבל גם לא שיחקתי יותר מדי, כי הייתה השיטה הקבועה של הרצוג, והיה שם את ה... את החלוצים שזה מונס ואיראן, ובצדדים זה היה טלב ודסה, והיו באמת שחקנים קבועים, שאתה יודע, לפעמים אתה נופל על מזל של מאמן וקדנציה, שהוא משחק בשיטה מסוימת ויש לו את השחקנים הקבועים, אז ככה שלא מצאתי הרבה את המקום שלי ואת הספייס, יש לי, לדעתי, 9 או 10 הופעות בנבחרת ישראל, ולגבי רן בן שמעון לא דיברתי איתו לדעתי מעולם, אתה יודע, רק לחיצות ידיים במשחקים שהוא אימן בליגת העל, אבל לא דיברתי איתו, לא יצא לי להיות איתו בקשר. אתה שואל אותי לגבי אם יש לי מקום, אני חושב שכן, אני לא חושב שמישהו יכול להגיד לך שאין לו מקום בנבחרת ישראל. בסוף כל אחד רוצה להיות, אני מרגיש עכשיו...
בכושר הנוכחי כמובן.
בכושר הנוכחי שכן יש לי מקום ואני יכול לעזור, אבל בכל מקרה, מאמן מחליט ו... אתה יודע, יש כל כך הרבה שחקנים טובים גם עכשיו, שחקנים צעירים שהגיעו, ויש דם חדש בנבחרת שהוא נראה דם חיובי, ושחקנים מאוד מאוד מצוינים. עוד פעם, מה שהמאמן יחליט, נקבל, יזמן אותי, אני אבוא ואיתן הכל, לא יזמן, נאחל בהצלחה, והכל בסדר.
תגיד, יונתן, האמת, בגלל שאתה באמת עכשיו אבא צעיר, ועכשיו נולד רום לפני 3.5 חודשים...
רום? גם שלי, רום הקטן.
מי שהיה אתמול בתמונה, אגב, אנשים לא הבינו, כי כתבתי עם אורח מיוחד.
לא, הרבה תגובות, היה איפה החיות שהוא מסדר.
כן. ואמילי, הגדולה, ואתם משפחה צעירה. אני מניח שלא בא לכם עכשיו איזה הרפתקה בחול, או שזה לא שיקול. כי ישבו פה הרבה שחקנים, נגיד נטע לוי ממש אמר את זה. נטע לוי אמר, קודם כל המשפחה. נכון? אתה זוכר?
הוא אמר אשתי תחליט.
זה היה כזה. השאלה אם אתה מעדיף עכשיו, כאילו, אתה יודע, יש נכדים להורים, רוצים להישאר בארץ.
אני יכול להגיד לך שגם אם אתה שואל את אשתי, אנחנו מעדיפים להיות בחול.
באמת?
כן, חד משמעית. אני חושב שהשנה הזאת קצת עשתה לנו תיקון באיטליה, ששם לא נהננו, ואוסטרליה עשתה לנו דבר כל כך טוב גם לנו, גם לי מקצועית וגם מבחינה משפחתית, נהננו מכל רגע. ואתה יודע, יש לך יותר זמן שאתה בחול, יש לך יותר זמן משפחתי ביחד, אתה פחות יוצא, פחות מבלה, פחות נפגש עם חברים, כי אין לך את זה. ואתה יותר בבית ויותר עם הילדים ורואה איך הם גדלים, ואתה בעצם מגדל אותם. מה שחסר פה מאוד בארץ, שיש לך הרבה מסביב. אבל לא יודע, אתה יודע, בסוף אנחנו ניקח את ההחלטה הכי טובה מבחינתנו. אם היית שואל אותי לפני שנה שאני שחק באוסטרליה, הייתי חושב שאתה מכוכב אחר, אבל הנה, בסוף הגענו לאוסטרליה וחווינו שם והדבנו חותם ונהננו מכל רגע, אז אי אפשר לדעת מה יהיה. אנחנו ניקח את ההחלטה הכי טובה לנו, לילדים שלנו ולמשפחה שלנו שיעזרו לנו בהחלטה, וזהו.
נגענו כמעט בהכל, יש לך משהו
לשאול? יש עוד שאלה, לא, בטח.
אז אני רוצה קצת לחזור לאיטליה.
אנחנו זזים כל הזמן, לך על זה.
כי זה מסקרן אותי. ליגה איטלקית, ליגה בחירה באירופה, אתה יוצא לקבוצה שהיא בליגה השנייה, אבל בונים אותה כדי לעלות ליגה, ואתה בא כאחד הכוכבים הבכירים, ואתה מתחיל טוב לדעתי, גם היה לך איזה גול במצב נייח מרחוק, נכון? וספר לנו קודם כל על הרמה של הליגה השנייה, איך אתה משווה אותה לארץ, אמרת שאתה לא אוהב את השאלה הזאת, מה לא התחבר שם, כן היה טוב בהתחלה. ספר על החוויה, איטליה מרתקת.
אז לגבי המעבר, זה הייתה העברה מאוד מאוד מתוקשרת, גם באיטליה, כי הייתי המעברה הכי גדולה שלהם בעצם, מבחינת תשלום. קבוצה בליגה שנייה שמשלמת 2 מיליון יורו על שחקן, זה לא מה בכך. הגעתי עם הרבה ציפיות. התנאים שם מבחינה, מה שאני חוויתי, הם לא הכי גבוהים. אתה יודע, איטליה יש הרבה דברים ישנים, עוד לא קצת התקדמו מבחינת התנאים. בליגה השנייה, אני לא יודע מה קורה בליגה הראשונה. אצטדיונים טובים, באמת יש קהל ויש אווירה טובה, איטלקים הם מאוד מאוד אוהבים כדורגל, מאוד פנאטים.
כן, הם הארגנטינאים של אירופה.
אבל אני חושב שההתאקלמות הייתה בעיקר בשפה, הייתה מאוד קשה, כי הם לא מדברים אנגלית בכלל. הצוות המקצועי לא יודע מילה באנגלית, אז ככה שאין לי תקשורת איתו בכלל. ואני, אתה יודע, בתור שחקן שפעם ראשונה עוזב לחול, לא בדקתי את הדברים האלה לפני.
לא היה מתורגמן לזרים או משהו כזה?
היה מתורגמן, אבל בסוף אתה עולה למגרש, ומאמן יודע שאתה לא מבין מה הוא אומר לו. אז זה קשה לא לסמוך עליך בסופו של דבר, כי בסוף מאמן רוצה להצליח, אתה יודע, איך זה, ושיש איזה שחקן שמגיע וכאילו קצת פחות מחובר לשחקנים ו פחות מחובר בחדר הלבשה, אז רואים את זה ומרגישים את זה, ואתה יודע, אני אמרתי לכם, אני שחקן מאוד מאוד חברתי ושל חדר הלבשה ומאוד מאוד מרכזי, ואתה מגיע לחדר הלבשה ואין לך לדבר אפילו מילה עם אף אחד, כי אף אחד לא יודע אנגלית, אולי קצת עזרים, היית מדבר איתם, אבל אין לך יותר מדי נושא שיחה איתם. והצוות המקצועי בכלל אין לך עם מי לדבר, כולם מדברים איטלקית, ובשבועיים שלושה הראשונים כאילו היה מתורגמן, היחיד, כאילו, היחיד בקבוצה שזה איתי, שהוא הולך איתי כאילו לכל מקום. במגרש כדי
כמו סייעת.
כן, כמו סייעת במגרש, בטקטי וזה שעושים
כמו המאבטח של מסי.
בעיקר בעמידה, שעושים את הדברים הטקטיים, אז הוא עומד לידי ומסביר לי בדיוק מה המאמן מדבר, כי לא הייתי מבין.
מה, זה להרגיש אאוטסיידר לגמרי.
כן, העזרים שמביאים לשם הם בעיקר מרומניה והונגריה, שהם קצת יודעים את השפה האיטלקית. אז לעזרים השניים היה יותר קל להתחבר.
ומבחינת הרמה?
רמה מאוד גבוהה. מבחינת פיזיות ונוקשות, שחקני הגנה רוצחים בשפת הכדורגל, כאילו, באמת פיזי מאוד. הרבה כדורים ארוכים, הרבה קרוסים, פחות כדורגל על הרצפה, אבל גם שם, אתה יודע, אתה לוקח את הדברים, אתה לוקח מכל מקום שאתה נמצא בו, אתה לוקח עוד משהו ועוד משהו, והתחזקתי שם מבחינה פיזית, יכול להגיד לך, וגם שיפור במשחק הפיזי שלי, יותר להשתמש בגוף ויותר, אתה יודע, לשים את הגוף מול המגן ולעלות לכדורי ראש ולהרוויח מאבקים, אז לקחתי משם את הדברים האלה בעיקר. כן שיחקתי, כן הייתי משותף, כבשתי 4 שערים, הגענו לגמר, היינו משחק מלעלות ליגה לסריה. אז ככה שזה
שיחקת בגמר?
שיחקתי, נכנסתי לפני הערכה, הגענו להערכה והפסדנו שם, וכאילו תחשוב, היינו עולים לסריה, הכל היה שונה והכל היה אחרת, אבל זה מה שקרה, ו אני חושב שהכל לטובה. וזהו.
אני רוצה התייחסות שלך. שוב, אנחנו קופצים, עכשיו זה כזה שלב ברעיון שאנחנו זזים. זזים תקופות.
תזוז.
דיברת על זה שבדרבי של מלבורן, אז עשית את תנועת ההשתקה, כי אתה יודע, דרבי ומקללים, ופה זה באמת גם היה אנטישמי. יש עוד איזה, חגגת עוד פעם גול באיזה דרבי בארץ, בתנועה מאוד מאוד מטריסה. אתה זוכר מה אני מדבר?
על השיסוף אתה מדבר.
השיסוף. אז רציתי לשאול אותך אם זה משהו שאתה מצטער עליו היום. אתה יודע, היום אתה כבר תכף בן 29, אתה אבא, אתה במקום אחר.
אני אגיד לך מה, אני לא
אתה יודע על מה אני מדבר, גילי?
אני לא מצטער על זה, כי לא עשיתי את זה לועדי הפועל. עשיתי את זה לועדי מכבי. זה לא היה לועדי הפועל.
כן, אני לא זוכר. תסביר, תזכיר. תסביר ותזכיר.
אני אזכיר לך.
הוא עשה לועדי מכבי, מה הוא הולך לעשות לועדי הפועל?
הגול שנתתי הוא היה מול שער 11.
אוקיי.
אז כאילו במהלך החגיגות קפצו עליי זה, ואז עשיתי את התנועה הזאת, כאילו של
גמרת את המשחק,
גמרנו את הסיפור, גמרנו את הסיפור. זה לא היה מבחינת אני רוצח אתכם, או זה לא היה גם לאוהדי הפועל, זה היה לאוהדים שלי.
כן.
הכוונה לא הייתה רעה, אם מישהו נפגע מזה, או אתה יודע, אני מתנצל, אבל כאילו זה לא היה בכוונה של אני רצח אתכם או איזה משהו, זה היה לאוהדי מכבי, הכוונה הייתה כאילו גמרנו את הסיפור. אתה יודע, בכדורגל יש המון אמוציות, במיוחד שאתה כובש בדרבי, אבל אני חושב שבמהלך הקריירה שלי לא עשיתי אף שטות עם שום קהל מבחינת להטריס או איזה משהו במהלך משחק. זה היה לקהל שלי, אז כאילו אין לי מה להתנצל על זה.
אז היה לך קצת התרסות בטוויטר, היה תקופה שהיית מצייץ.
היה תקופה.
מה זאת אומרת? אני לא בטוויטר.
הוא היה צייצן.
מה הוא היה מצייץ?
אז גם אני לא הייתי בטוויטר.
מה היית מצייץ?
אבל היית עושה פרובוקציות קצת, כאילו...
הרבה התרלות, הרבה שטויות.
נכון, אלק לא זוכר את זה.
אם לא הולכים למכולת.
אופי לא קונים במכולת, קונים בשטויות.
ברור שאני זוכר.
כן,
ברור.
סיימנו עם...
אני מת על זה אגב. למה הפסקת?
אז הנה, הוא עונה לך.
לא, לא.
זה פגע בך מקצועית הדבר הזה?
לא יודע. אבל אני חושב שעכשיו קצת התחלתי להסתכל על הטוויטר בעין קצת אחרת, אני רואה שם הרבה דברים לא טובים, אני לא אוהב שם את השיח, אני לא אוהב את התגובות, כל אחד מגיב מה שהוא רוצה ברמה הכי רדודה שיש.
זה לא רק בטוויטר, אני אגלה לך, זה לא...
אני רואה את זה, אבל...
זה לא רק בטוויטר.
אבל הייתי כן פעיל בטוויטר ופשוט לקחתי צעד אחורה, אני מצייץ באמת פעם בדברים שקשורים לקריירה שלי, או לזה משהו חשוב, כמו שהיה עם גדי קינדה, זיכרונו לברכה, או שזכיתי באליפות. אתה יודע, דברים שאני מציין ככה, אבל לא, לא בקטע של ציוצים ושטויות, כבר הפסקתי עם זה.
מה הייתה מטרת ההטרלה סתם?
סתם, סתם, באמת שהכי סתם שיש, בהכי טבעיות, בהכי טרשטוק, אתה יודע
ש... אני מת על זה, אתה זוכר שדיברנו על זה שגם שחקני הפועל באר שבע עשו את זה במהלך העונה, אמנם לא בטוויטר, מעלו כל מיני סרטונים של...
אבל זה ברור לך שאתה מעלה דבר כזה, יחכו לך בפינה ויחזירו לך אחרי זה.
אני משמעית, קיבלתי את זה גם באהבה ובצחוק, אני אוהב שצוחקים עליי ואני אוהב גם לצחוק, אני חושב שזה חלק גם מהספורט, אני חושב שזה דבר מבורך, שאנשים גם יביעו את דעתם ו... באהבה גדולה, ברגע שזה יורק קצת לפסים אישיים, ומגיע למשפחות ומגיע לדברים כאלה, אני פחות מתחבר. אז לקחתי קצת צעד אחורה, אבל כן, זה היה בשיאת מימון ובפן, בהכי פן שיש.
בא לי כאילו לשאול אותך, אבל לא, חבל שלא הכנתי אותך מראש לזה. כאילו בא לי סיפורים, בא לי כמו שבן אתמול ישב וסיפר למרות שזה היה על קנדה, זה היה קל, אני לא יודע, אין לך שעות קנדה כשחקן.
יש לי קצת שכטר, אבל הוא לא...
שכטר זה...
קשה לי
עכשיו להכין. הייתי צריך להכין אותך לזה.
קשה לי עכשיו לחשוב על סיפור.
הייתי צריך להכין אותך לזה.
עם שכטר אין לך סיפור בשלוף?
קשה. יש כל כך הרבה, אני לא זוכר.
בתי מלון, טיסות.
יש לכם שעות שכטר כל אחד בנפרד. לא ביחד.
אוהב את ארוחת צהריים, אוהב להיכנס לשנץ, אוהב את...
גם הוא בשנץ, גילי?
הוא בשנץ.
גם שכטר? אתה יודע שגילי זה עד היום.
אני עושה 10-0 לגילי, אני יכול להגיד לך.
אתה גם בשנץ?
כן, אבל אתה עוד פעיל. חכה שתפרוש, חכה שתפרוש. אני שפרשתי דבר ראשון, שאמרו לי.
אני עכשיו מבחינת אשתי, אני לא פעיל, ואני הולך לישון שנץ וזה קרבות.
אלק לא פעיל.
היא אומרת, אתה לא עובד עכשיו, אתה רוצה לישון?
אגב, היום היום הולדת שלה, אז אין לי שנץ.
וגם אתמול לא היה שנץ.
ואתמול היה...
תשמע, אתה הולך להיות רדומי היום, בשמונה בערב אתה מאבד את זה.
כן, כן.
מה עוד נראה לי? תשמע, עברה שעה. כאילו מרגיש לי שלא עברנו על הכל. מרגיש לי שאסור לשחרר אותו. גם עבדתי על זה שנה שלמה.
קודם כל, הוא עוד בשיא הקריירה, הוא בן 29, עוד כמה ימים, נכון?
עוד פחות משבוע.
עוד פחות משבוע הוא יחגוג 29, אז הוא בשיא הקריירה שלו.
אני עוד תוך כדי עובר פה על שאלות. לא, 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 לא.
התרגלת לעשות פה סיכומי קריירה של בן סער ודגני וקריאף.
בא לי כזה לשאול אותו, השחקן הכי טוב ששיחקת איתו, אבל רגע, יש עוד, מה?
יש עוד,
יש עוד, אנחנו לא מסכמים כלום. בגלל זה אין לי את השאלות האלה, אתה מבין? אין לי כאילו לא... טלפון מסף, את שמע, גמרת אותי שם. גם מחקת לי איזה 4 שאלות.
יכול להיות, אגב, שבוקסה והפועל תל אביב שומעים את הרעיון, ופתאום נפתח להם משהו שהם חשבו שחסום.
כן. למרות שאני חושב שברק אברמוב שומע את הרעיון, ואז הוא בצחוק סוגר על זה שהם אמרו שאולי הם יביאו... אתה יודע מה זה להביא את יונתן כהן ואת ערן זהבי ביחד לביתר?
אני לא חושב שיש מקום לכולם.
סולד אאוט מנויים, למה? אתה, ירדן, אצילי, זהבי.
ומיכה. אפשר לעשות עונת גולדסטאר.
יאללה, בוא נשחרר אותך, די, אבל תבטיח שנה הבאה אתה גם פה. הנה, שנה מראש.
בעזרת השם.
יאללה, יונתן, שיהיה לך המון המון בהצלחה.
תודה רבה, ובשורות טובות.
והסיכה שלך, אמרתי לך את זה כשהיית למטה.
זה הדבר הכי חשוב לדעתי, לפני הכל.
נכון.
שכל החטופים יחזרו בעזרת השם. אני יצא לי לפני שנה, ללוות את משפחת דמרי, ובאמת הייתי בקשר עם אחים שלה, ו... אין מאושר ממני שהייתי באוסטרליה וראיתי את החזרה שלה, והתרגשתי באמת עד מעות שהיא חזרה, אבל עוד פעם, הכי חשוב זה להחזיר את כולם, כי זה לדעתי פצע פתוח של כל עם ישראל, והלוואי שזה יקרה בעזרת השם.
אמן. אז עם הדברים האלה אנחנו גם נסיים, נאחל לך המון המון בהצלחה. שתהיה בריא קודם כל, המשפחה, הילדים, תגדלו אותם בנחת. גילי, אנחנו, יש לנו עוד פרק איזה שבוע, לא יודע מתי שתחליט. וזהו בינתיים, בשורות טובות, ושההפסקת אש הזאת תהיה הפסקה של יותר ארוכה ממה שהיא נראית עד עכשיו. יאללה, ביי.
תודה רבה.